שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום ברכה.
ואחרי שכבר נגענו במרגלים ופרשת שלח, עכשיו אנחנו פרשת קורח.
אכן.
תשמע, כל פרשה בספר במדבר יש פרשות בום שיש בום. יש בהם עוצמה מחשבתית שלא קשורה דווקא ביהדות, אלא בכלל
בסוגיות
יסוד באנושיות, במין האנושי. ומה זה פרשת קורח? אם לא אותה תהייה התמידית, אנחנו שחונכנו רובנו מערביים, כן, על תפיסה מערבית של שוויון, שוויון הזדמנויות. יש מאיתנו שהזדהה עם התביעה הזו של קורח שבא ואומר, רגע, מה אתם נבחרתם מכל העדות, מה אנחנו לא כולנו שווים, למה אין פה איזושהי דמוקרטיה, מה זה אריסטוקרטיה שמקבלת את המינוי שלה מעובר מדור לדור, ואתם יכולים להזדהות, ובכל זאת קורח נענש, מה בעצם, למה קורח?
כן, בעצם אתה מדבר פה על כל ה... מושג של היררכיה בכלל. כן. כלומר, זה שיש היררכיה במציאות, הייתי אומר, בין ישראל לעמים, אז זו הרי הטענה הנוצרית ביסודה, שצריך לבטל את ה... צריך לקבל את כל התורה כולה, אבל בלי ההבחנה בין אומה לאומה. בתוך האומה הישראלית גם כן, כהן לוי וישראל, זה בעצם השתקפות זוטה של הטענה הנוצרית. או של הטענה ההומניסטית, אם אתה רוצה את הגרסה החילונית של הטענה הזאת.
בערבית הומניסטית.
כן, שאומרת שבסופו של דבר, כולם שווים, שוויון הזדמנויות, ולכן אם כן כל היררכיה היא שנועה באיזשהו מקום. ואתה יודע, אני אומר שזה הוויכוח הנצחי בין, מסביב למושג הבחירה, בחירת עם ישראל. מה הצדקה המוסרית של הדבר הזה?
אבל יש הבדל, יש שאלה. אתה אומר, אם אני אומר בוחר בעם ישראל בגלל שהוא יותר טוב, אז יש בעיה. אז אתה באמת, אז פה אתה נופל למקום הזה לתהייה לגבי היררכיה. ואם אתה אומר אני בוחר בעם ישראל כי הוא עם נבחר, כי הוא צריך להוות איזשהו דגם, איזו מטאפורה, אני בוא נרחיק עדות רגע, שנייה, בוא נדבר, בעודו יש שיטת קסטות, יש שיטה, יש את הברמנים שהם למעלה עד הקט הכי
נמוכה,
הקט הדמיים, ואי אפשר לצאת, אדם לא יכול לעבור מקסטה לקסטה, ובעיניים הערביות, בעיניים גם יהודיות, זה נראה ב...
כן, אם כי עצם הרעיון של ההיררכיה הוא נתון קבוע בחברה האנושית. זאת אומרת, גם אם יש לך באופן אישי אפשרות לעבור ממעמד למעמד, אבל חלוקת המעמדות היא נתון. אפילו של עובד ומעביד, אתה יודע, לאחרונה היה ויכוח באינטרנט מסביב לשאלת העבדות ביהדות. איך יכול להיות שהתורה מכירה בעבדות שהיא דבר סנו וכו' וכו'. אבל אני אומר שבסופו של דבר, הרי כל חברה מנוהלת על ידי איזושהי אוליגרכיה. בין שאתה מדבר על חברה דמוקרטית, או בין שאתה מדבר על חברה דיקטטורית, או לא משנה מה, בכל חברה יש לך תמיד איזה מעמד.
שכבה.
איזה שכבה של אנשים שהם קובעים פחות או יותר את הנעשה, והם מסכימים ביניהם, ופחות או יותר הדבר יותר
המשך. וזה לא טבעי שבכל חברה יש גם, במידה שיש אוליגרכיה, יש את תחושת
הרתיעה,
תסכול ומרד נגד אותה אוליגרכיה?
בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, התסכול בתוך שיש אי השייכות שלי אל מרכז העניינים, זה שאני בהיקף בפריפריה ולא במרכז, התסכול הזה, הייתי אומר, הוא תסכול קבוע ומתמיד בעולם, והוא אפילו התסכול של הנברא כלפי הבורא. הרי ניטשה כבר אמר שהראיה שלא יכול להיות שיש אלוהים, זה שעצם קיומו של אלוהים מתסכלת אותי. זה בגלל ש... אני...
הופך אותי לנחות.
נחות, כן. הרי הוא שלמות שלעולם לא אשיג אותה, ואז יוצא לפי זה שקיומי הוא קיום מתוסכל מתמיד, אם כן רע לי, והרי אלוהים הוא טוב, אם כן יש פה סתירה פנימית, מסקנה אין אלוהים. כלומר, תמיד השאלה של ההיררכיה היא שאלה, הייתי אומרת, כמעט בלתי פתורה. האמת היא שהתלמוד נפגש עם השאלה הזאת בצורה, הייתי אומר, חזיתית, במסכת חולין, בדף סמך, שמה הסוגיה מפורסמת על השמש והירח. שבהתחלה הקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות הגדולים. אותו גודל. אחר כך אנחנו רואים המאור הגדול והמאור הקטון. כן? כלומר שפתאום יש לך אחד שמאיר יותר, השני שמקבל את האור ממנו. והתלמוד אומר את זה בצורה ציורית, שהירח אמר, ריבונו של עולם, אפשר שני מלאכים משמשים בכתר אחד, אמר לה, זה רעיון נכון, לכי ומעתי את עצמך. כלומר, נוצרה ההיררכיה. והתלמוד מספר שם על דיאלוג שלם בין הירח לבין הקדוש ברוך הוא. כלומר, בין מי שנדחה מן המעמד העליון אל המעמד הנחות. והירח אומר, זה לא פייר, אני אמרתי דבר הגון, בגלל זה אמעט את עצמי. אומר, טוב, תראי, הצדיקים יקראו בשמך, שמואל הקטן, יעקב הקטן, דוד הקטן. אם כן, יש משהו גדול בלהיות קטן. אבל הירח לא מתפייס, אומר, רגע, אבל יש משהו גדול בלהיות גדול. בסוף, איך נאמר בתלמוד? חזד אלה מפייס, הראה שהירח איננו מתפייס. אמר הקדוש ברוך הוא, תראה, זה משפט עם תעוזה עצומה, תעוזה מחשבתית שאין כמוה. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי להביא כפרה, על שמיעתתי את הירח. כלומר, בסופו של דבר, ריבונו של עולם לוקח על עצמו את האחריות לתסכול שיצירת ההיררכיה קורית.
זאת אומרת, יש לנו בעיה, גם הקדוש ברוך הוא מבין את הבעיה עם ההיררכיה.
מצד שני, כן. ברור שאי אפשר היה שהעולם יתקדם אם לא יהיה הפרש מתחים. כלומר, אתה יודע, תמיד בציפייה העתידית של מה שעתיד להיות באנושות, הרי תמיד המקובלים מדברים על זה שיבוא זמן שעם ישראל, גם הנביאים, שהאומות יגיעו למדרגת עם השם, כמו עם ישראל. באותו זמן, עם ישראל כולו עולה למדרגת כהנים, ואתם כהני השם תיקראו. והכהנים שלנו, לפי ספר יחזקאל, יהיו במדרגת כהן גדול. זאת אומרת שתמיד המציאות יוצרת איזה הפרש מתחים, כדי שאי אפשר להתקדם. אם כולם משתבים, אין עלייה.
ועדיין המחשבה על היררכיה היא קשה, למרות שאנחנו מודעים להיררכיה, אנחנו מודעים לאדם, זה הפרופסור, ואתה רב, והוא מנהל מחלקה בבית חולים. זאת אומרת, החיים שלנו בנויים מהיררכיות, ויחד עם זה קיים מתח תמידי, ורתיעה מתוך... ברגע שאתה במעמד הנחות, אומר הנחות כמובן באופן מטאפורי,
יחסי,
יחסי כן. וזה אולי הבעיה של כוח. כי הרי משה רבנו במעמדו, זה לא מתוך איזה עניין חומרי, שזה בכלל מרגיז. זאת אומרת, נגיד אריסטוקרטיה שהיא צבאית, או אריסטוקרטיה שהיא כלכלית.
משה זה אריסטוקרטיה שלטונית.
רוחנית, אבל היא באה מתוך רוח. אבל הסכנה שבה... ודווקא לא בתוך, ואתה יודע, וזה קיים בכל הדתות. אני מדבר על הסכנה שאריסטוקרטיה רוחנית מפתחת תכנים של אריסטוקרטיה לא רוחנית, אריסטוקרטיה חומרית. אנחנו יכולים לראות את זה היטב בשלטון, נניח, בשלטון החשמונאים, ובאימות המפורסם בין הפרושים לאלכסנדר ינאי, שהיה אחד המלכים הגדולים מבחינה צבאית, בתולדות עם ישראל, מלך חשמונאי, שבעצם הוא כהן, גם כהן...
גם כהן וגם מלך.
גם, שאסור לו.
כן, כן, הוא מחבר את...
באיזשהו מקום, התהייה של קורח עולה, כאילו, הביקורת, יש בסיס לביקורת עוד...
בוודאי, הרי תראה, תמיד יש אינטואיציה נכונה גם בשיטה כפרנית, הרי הכתוב מאוד קשה נגד קורח.
כן.
בסוף, מה שקורה לעדת קורח, חלק נבלעים, חלק נשרפים, חלק מתים במגפה, כלומר, ברור ששם יש תגובה חריפה. הייתי אומר, החריפות גם מורה אולי על משהו שרוצים לחפות עליו, על הגרעין של אמת שיש בשיטה של קורח. הרי הרש"י מביא דבר תמוה מאוד, אומר שמה ראה קורח שפיקח היה מה ראה לשטות זו. מה פירוש שטות? השוטה או הטיפש, הוא רואה את כל העולם, כל המדרגות שוות. וקורח שהוא פיקח, זאת אומרת שהוא מבין שצריכה להיות היררכיה, אז מה ההיגיון שהוא מצא בשיטה השוויונית המוחלטת הזאת? אומר רש"י, הוא ראה את שמואל יוצא ממנו. אז מה? כלומר, שמואל הנביא בעצם, שהיה צאצא של קורח, ביצע הלכה למעשה את מה שקורח חלם עליו. כי הרי מה עשה שמואל? בזמן שחרבה שילה וחזר ארון האלוהים בסוף אל עם ישראל, במקום לבנות את המשכן מחדש, הוא משאיר אותו באיזה מחסן. וכאשר העם רוצה מלך, שמואל אומר, לא רוצה מלך. וכשצריך לדבר על לשפוט את עם ישראל במקום לעשות סנהדרין ריכוזית שצריך לעלות אליה, שמואל מסתובב מעיר לעיר. זאת אומרת, ולא עוד, אלא ששמואל משמש בכהונה גדולה. באיזשהו שלב הוא מקריב את הקורבנות למרות שהוא משבט לוי. זאת אומרת שאנחנו רואים בהיסטוריה אישיות שעשתה בפועל את מה שקורח רק חלם עליו.
אז לך תדע, אולי גם מרקס הוא גלגול של קורח.
משהו כזה. זאת אומרת שתמיד יש, איך אמרו חז"ל, אין לך, אל תפליג לכל דבר, כי אין לך דבר שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שם.
ואין לו תיקון.
זאת אומרת שיש איזשהו תיקון בסופו של דבר, לשיטה של קורח, במקום הנכון. כלומר, שמואל הנביא הבין שההתנהגות שלו הייתה נצרכת לפי שעה. כדי לבנות את המקדש יותר טוב, את המלכות יותר טוב. כי אני צריך להבין מה הרקע שם. הרקע היה המלחמה האבודה מול הפלישתים, כשעם ישראל בתוך הקרב התחיל להאמין אמונות תפלות, שארון האלוהים יציל אותו. אז מה אתה חושב שבגלל שאתה עשית איזשהו מעשה דתי, פולחני, אתה תנצל, זה, 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 זה כבר להפוך את דבר השם למשהו מעין אלילי, פגני.
מגי.
מגי. ולכן, במצב כזה, שמואל אמר, עכשיו סוגרים את כל העניין. סוגרים את המקדש, סוגרים את המלך, סוגרים את הסנהדרין, סוגרים את הכהונה הגדולה. עכשיו אנחנו עסוקים במשך 20 שנה בחינוך. ובאמת החינוך של שמואל הנביא הצליח. אחר כך גם מקדש, יותר טוב ממקדש שילה. מלכות טובה מאוד, מלכות דוד. אחר כך כהונה של בית צדוק. זאת אומרת, בסופו של דבר, בניהו בן יהוידע בראש הסנהדרין. כלומר, יש לפעמים מצבים של הוראת שעה, שבהם השוויוניות הכורחית יכולה לשמש כשמן לגלגלים. אבל הכל הבעיה היא כאשר קורח חושב שהוא יכול להציב את השיטה שלו כדבר מוחלט.
ואולי, ואתה יודע, כשאתה מדבר, אז האסוציאציה באמת, שעולה לי, זה באמת שיטות, באמת שיטות שדרשו שוויון מוחלט. אני לא מדבר על המהפכה הצרפתית, כי היא לא אמרה לבטל את ההבדלים הכלכליים, החומריים, אלא נגיד על הרעיון המרקסיזם במהותו, וההתגשמות שלו בפועל.
אנחנו רואים שזה יצר איזה שכבה, הנומנקלטורה.
זה יצר רודנות איומה.
עריצות נורא.
כדי לקיים את השוויון הזה, כדי אתה צריך מנגנונים
של דיכוי, של דיכוי,
כי אדם,
קראנו את חוות
החיות. כי לא כולם משה רבנו.
חוות החיות של ג'ון ג'ון.
נכון, כי בעצם מה שקורח אומר בעצם, וזה אולי הטעות המרכזית שלו, שלא כולם במעמד של משה רבנו.
בדיוק.
ומה לעשות? וזה קשה לנו לתפוס את זה, כי אנחנו כולנו רוצים להיות גם משה רבנו, וגם אלוויס פרסלי, וגם אמנואל לוינס, וגם... אבל אנחנו לא. וגם מאיר הרציון. זאת אומרת, האדם, שהוא מסתכל על הדמויות, הדמויות המופת...
אני אמצוא את המושאי הרצה שלך.
לא, אני אומר כאילו לא, בכוונה לקחת את האמת. זה קשב פועל, לא דווקא. אבל האדם... אני חושב, אני מסתכל על עצמי, אני יכול לבחון את סיפור כוח רק דרך הספקלריה העצמית, ולא דרך העיניים שלך. אתה אומר, הרבה פעמים אתה מסתכל על דמויות מופת, ואתה אומר, למה הם מופת ואני לא?
אבל תמיד צריך לומר שהדמויות האלה, הן מהוות גם איזה דגם של עלייה עתידית. זאת אומרת, זה לא סתם שאני מקנה במשהו. אם אני מקנה במשהו, סימן שיש לי בכל איזושהי שייכות. אני עתיד להגיע למדרגה הזאת. כלומר, אני מקנה בך בגלל משהו שיש בך ואין לי.
יש משהו טוב בקנאה באמת?
זאת אומרת, השאלה היא אם הקנאה הזאת היא באה לאכול אותי, רקב עצמות קנאה, זה לפעמים מרכיב את העצמות, אבל יש גם קנאת סופרים תרבה חוכמה. זאת אומרת שהדרבה זה מדרבן להתקדם.
זה מעניין, כי אתה יודע, כי את אותם...
אז זה, יש ביטוי כזה, באומרים שבגן עדן, כל אחד נכווה מחופתו של חברו. אז הרמח"ל, במסילת ישרים, כבר העיר על כך, שבוודאי לא מדובר בקנאת הטיפשים, שמקנאים בשני בגלל מה שיש לו, אלא מקנא בעצמו, כלומר, במדרגה שאני ראוי לעלות אליה, ועדיין לא עליתי אליה.
אגב, זה מתכתב עם קנאה, כשאנחנו מדברים על קנאות לדבר השם, שגם היא, יש בה תמיד, הקנאה תמיד תהיה אמביוולנטי לכאן או לכאן. זאת אומרת, יש בה את הצד הטוב, אבל יש בה גם הרבה צדה והאיזון.
חרף פיפיות.
עכשיו, הבסיס לטענות קורח, אם אנחנו חוזרים לסיפור של קורח, כי הפלגנו פה, אבל הכל קשור בעצם, הבסיס לטענות קורח, יש בו סוג של אמת. אז למה העונש, למה אין פה איזשהו סוג של פיוס או מחילה או הסבר, אלא עונש באמת, אתה כאילו הולכים פה למקום הכי מגי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על איזשהו רעיון ממש כמעט מיתולוגי, נפתח, הארץ בולעת, אנשים
נשרפים
חיים, הכל קורה מול העיניים, ממש אינדיאנה ג'ונס ושודדי התיבה אבודה.
אתה יודע, כאן אנחנו נפגשים עם הקושי שיש בשלטון הפוליטי. הרי בסופו של דבר, הערעור על משה, היה ערעור לא רק על המעלה הרוחנית שלו, על הכהונה הגדולה של אהרון, היה לה ערעור על מלכותו, כי הוא תפקד כמלך האומה. והמלכות עניינה שהיא הורגת. זאת אומרת, כשמדובר במרידה בשלטון, השלטון לא עושה חשבונות. וייתכן גם שהיה פה איזה משהו נוסף. הרי משה נתפס ברגע של החלשת מעמדו. והיה צריך לברר שהקדוש ברוך הוא בוחר במשה גם בשעה שהוא חלש. וזה באמת קשור לשאלה מתי התרחש כל המעשה הזה. אם אתה, יש שאלה שחלק מהמפרשים שאלו אותה. איך יכול להיות שאחרי שהתברר במעמד הר סיני, שמשה אמת ותורתו אמת, שיבוא מישהו ואומר שהשם לא שלח את משה, איך זה יכול להיות? אלא, לעניות דעתי, אני פיתחתי על זה מספר ראיות, עשיתי על זה שיעור בחג השבועות, שייתכן מאוד שכל המעמד הזה קרה בזמן של ה-40 יום שבין שבירת הלוחות לבין עליית משה אל ההר לקבל את הלוחות השניים. כלומר, אמנם אמרו, נכון, הקדוש ברוך הוא בחר בך משה. אתה זה שנבחר להביא את התורה. אבל אתה שברת את הלוחות.
כן, העם, אתה לא הצלחת לשלוט בעם.
זו, עשית חטא. אולי הקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותך, ולא עוד, אלא שבט לוי הוא דווקא זה שהיה מוכן לעשות משהו לקנה למען השם. לכן כשאומר שם, כל העדה כולם קדושים, ייתכן שמה, שהכוונה שם לשבט לוי דווקא. כפי שעולה גם מהשיחה בין משה
אז
לבין.
אז למה עונש, אבל מעבר, כן. אוקיי, אז הייתם מניש את קורח עכשיו, ושלושה מבני משה, אבל למה בצורה כזאת גורפת?
בסופו של דבר זה לא גורף. אם אתה שם לב, מדובר שם על קורח ובני ביתו שנבלעים, ועל על דתן ואבירם שנבלעים, על 250 מקריבי הקטורת שבאו מתוך מגע מיסטי מן נדב ואביהו, שהם היו בעצם, אפשר לומר, מעוניינים במוות הזה. הם היו בעלי נפש חסידית, כלומר קיצונית מאוד, שהם רצו את הדבקות של הקטרת הקטורת, ואילו קורח עצמו לא בדיוק ברור איך הוא מת.
יותר מזה, אנחנו אחרי זה מגלים, אתה אומר, כן. שמואל ואנחנו מגלים את בני קורח במזמור כן, התהילים, זאת אומרת, כן, משפחת
כן,
האמת.
בסך הכל מדובר, אם אתה לא רוצה למעט בחייו של אדם אחד כן. אפילו, אבל מדובר סך הכל דווקא בסיכול ממוקד. כן, מדובר לא בקלידה
רגע,
של...
שאתה אומר, האמת שזו שאלה לאחר כך, אבל כבר עליתי על קו המחשבה, דיברת על מקטירי הקטורת.
כן.
למה הם נאנשים בעצם?
מי אמר שהם נאנשים? כלומר, זה שהם נשרפו, אתה יודע, אז תמיד אנחנו רגילים לומר שברגע שהמהלך של אדם מסתיים במוות, שזה עונש. אבל צריך להבין בתפיסה המקראית של אותה התקופה, בעצם מה שהם קיבלו את מה שהם היו מעוניינים בו. הרי יש פה שאלה, אם יש רק אדם אחד שהוא כהן גדול, מתוך ה-250 איש, אז ברור ש-249 יישרפו. הם הולכים מתוך, בעצם כל אחד בא עם הסיכוי הכי גדול למות. אלא אם אנחנו נוציא את זה זאת אומרת, מחשבה נאיבית, אפשר לומר שאותם 250 מקטירי הקטורת היו אנשים שרצו דבקות אלוהית. הם הרגישו שהקטרת הקטורת עושה את זה. ולכן הם היו מוכנים אפילו לכך.
כן, אבל אנחנו למדים...
אל תשכח גם שהמחתות שלהם אחר כך שימשו כריקועי פחים למזבח. זאת אומרת שיש פה עילוי של המעשה שלהם.
כן, ומצד שני אנחנו גדלים ולמדים, אתה יודע, נשמותם לנפשותיכם, ואת האיסור...
כן, על... כן, ברור.
כמעט יש פה, בעצם מה שאתה אומר, יש פה כמעט... יש פה 50-50, מה 50? תראה, יש פה זה... יותר מ-90% לסוג של התאבדות בעצם.
בסופו של דבר זאת הייתה התאבדות.
ואנחנו מתנגדים לזה.
אני יודע שאנחנו מתנגדים, ולכן מיד אחר כך מופיעה המצווה של שמירת המקדש על ידי שבט לוי. אבל זה, הרי יש טענה מאוד מוזרה, שאחרי השריפה הזאת באים העם למשה ואומרים לו, אתם המיתם את העם השם, כל הקרב הקרב את משכן השם יומת. אז אל תתקרבו. אלא היה כנראה איזה דחף בלתי נשלט של התקרבות אל הקודש.
אבל זה תמיד ככה, לא? הדחף האקסטטי, במיוחד אחרי, אתה גם אומר, אנחנו קרובים כל כך למעמד הר סיני.
כן, במיוחד כששכינה שורה בפועל, כלומר, זה לא פרזה, זה לא כמו האדם המודרני שחי באמונה שאי פעם האלוה היה נגלה. הם חוו על בשרם, באופן בלתי אמצעי, את הנוכחות האלוהית. אז אפשר לומר שנמשכו אל השכינה.
אז אולי גם בגלל זה,
כמו
זבובים
אל האש. כן. אנחנו מפחדים מן המוות.
כי אנחנו, אין לנו את הנוכחות.
בוודאי, בוודאי.
אם אתה רואה, אז אתה אומר, אז אוקיי, אז אני עובר פאזה.
כן, אפשר לומר. ולכן התורה הייתה צריכה להילחם נגד הנטייה הזאת, ולומר, הוא בחרת בחיים. זאת אומרת, למנוע מהאנשים למות מרוב דבקות אלוהית, זה...
מתוך ידיעה ולא מתוך אמונה.
בדיוק, בדיוק.
כי אנחנו מדברים על אנשים שאינם, הם לא צריכים את האמונה, כי הם בעצם יודעים.
כן, המושג של אמונה בכלל, במובן המערבי של המילה, רחוק מאוד מן התורה. כן, כלומר, במובן המערבי, או הייתי אומר הנוצרי של המילה, אמונה זה להאמין במה שאין לי יכולת להגיע אליו.
אבל זה לא מה שאנחנו כולנו חווים, גם היום בעצם, אין לנו את היכולת, לא, גם לא לך הרב, וגם לא לי, אין את הידיעה שיש לאותם, כולל לבני הקורח.
אז נפלנו אל האמונה.
אז האמונה בשבילנו היא, אנחנו לא יודעים, הרי אתה לא יכול לומר לי, אתה יכול להגיד... כי אתה לא יודע, כי אתה יכול להאמין.
הידיעה שיש לנו היא רק דרך החוויה של ההתגלות במובן הלאומי. זאת אומרת, אנחנו שייכים לאותה האומה שנושאת בקרבה את זיכרון ההתגלות. אבל אנחנו כבר לא בתקופה הנורמלית שלנו.
אז אני רוצה לחזור שוב לכתורת. האמת שרציתי לשאול גם על בני קורח שחוזרים במזמורי תהילים, שיר מזמור...
בני קורח לא מתו.
אז הם לא מתו, ואנחנו גם מדברים על שמואל, אז אין פה רבות, כאילו, ברור, בסופו של דבר, הם לא נוסעים בחטא אבותם, אלא...
ולא עוד, אלא שאדרבה, שבני קורח, הם ממשיכים את הצד הקדוש שהיה באביהם הקדמות, כי הרי סך הכל הוא היה אדם עם רוח הקודש, זה לא סתם...
אני סגל, אולי אני, כאילו, אני לוי, אולי אני עוד התברר שאני, כאילו, צאצא של קורח. אני רוצה לדבר על הקטורת. על הקטורת, מה היא הקטורת? ממה היא מורכבת? מה אנחנו יודעים עליה?
טוב, הקטורת זה, אתה יודע, שמורכבת מ-11 סמנים, בעצם מדובר בסמים מאוד מאוד יקרים, שכשהם נשרפים נותנים ריח אדיר, שמבחינה טכנית, אפשר לומר, זה הרמב״ם מביא את הטעם הזה, זה בגלל שבית המקדש הוא מקום שבו שורפים כל כך הרבה בשר, אז צריך זה משהו שזה מין נוגד הריח של הקורבן.
ריח המנגה.
כן, אבל באופן פנימי, זה הקורבן היחיד שעשוי מן הצומח. לא היחיד, אבל הוא צומח מאוד ריחני, רוחני.
רגע, אנחנו אומרים סמים. עכשיו, סמים מתקשר לנו בתקופה הזאת, אם סמים משנה תודעה וכו', ואנחנו יודעים שבדתות מסוים, דתות רבות, עשו שימוש ועושים שימוש במה שקרה בסמים משנה תודעה, סמים פסיכואקטיביים. פה אתה מדבר איתי בעצם, זה בסמים או שיש פה גם סמים?
תראה, מן הסתם שכאשר ריח הקטורת היה ממלא את העזרה, אנשים עברו חוויות. החוויה של הריח, גם אם היא לא מסממת, אבל היא עושה משהו לאדם. זאת אומרת, היא משנה את העולם שלו. זה החלק היותר עדין בחושי האדם. אצל הכלבים, הרי החוש הריח הוא חזק מאוד, הוא משמש כמעט כמו המישוש אצלנו. אבל אצל האדם, דווקא מי שיש לו חוש ריח מפותח, איך אומר התלמוד, יש בו טהרה.
או סבל גדול.
או סבל, כן, אבל ברור שמדובר פה בבשמים שבאו לרומם את האדם, וייתכן מאוד שמה שאתה אומר, פעולה פסיכואקטיבית, ייתכן שמשהו מן הדבר הזה. אנחנו לא פוסלים את המפגש של האדם עם האלוהות גם דרך איזה מין שינוי תודעתי.
כן.
בוודאי, אלא מה? כצירוף לעבודת הקודש, ולא במקום.
זאת אומרת, אני אשאל אותך שאלה. כן. אני אשאל אותך שאלה
שמנה... זה כמו שאלה של אדם בפורים, כן. צריך להיות שמח על זה שהעם ישראל ניצל מגזרתו של המן. וחוץ מזה הוא שותה יין. אבל אם הוא רק שותה יין, אז יש פה...
אבל אשאל, נניח, מבחינת התפיסה היהודית, יש טענות כאלה במחקר, לא במחקר, במחקר האקדמי...
הפופולרי.
במחקר לא, במחקרים מקדם של נגיד תפיסה נבואית וכולי, לא רק בתפיסות יהודיות, נובעת גם מאיזשהו שימוש, אחרי זיונות, נובעים משימוש בסמים משנה תודעה. אז אנחנו כמובן, אנחנו כיהודים מאמינים לא נאשים את...
אני לא חושב שיש כביכול מחקרים האלה שום ראייה לשום דבר.
בוודאי, זה הספקולציה.
זה שלמשל אדם שחלילה לוקח סמים, רואה כל מיני חזיונות שדומים למה שראו הנביאים, אז זה לא אומר שהנביאים לוקחים סמים, אלא להפך. זה אומר שאדם מנסה לעשות קיצורי דרך, להגיע למין, באופן ביוכימי, למה שדורש עלייה מוסרית. וכמו שבדיוק זה הסיפורים האלה, מרכבות האלים של פונדניקן, כן. שהופך את ההתגלות האלוהית
לסיפורי
חייזרים. זה מין, ההסברות האלה מעידות על הקטנות של המפרש יותר מאשר יש פה משהו מדעי. כלומר, האדם מתקשה להעלות אל המופשט, מתקשה להעלות אל המוסרי, אז הוא ממציא טריקים. זה מה שנראה לי בדבר הזה. עכשיו, ייתכן שאתה תאמר, מבחינה ביוכימית, מה מתרחש בתוך המוח?
אותו דבר, אבל
כן,
כאילו...
כן, במוח של אבי, אבל זה ממקור אחר.
האמת שיש מחקרים...
זה כמו שתאמר מה... שאהבה זה תוספת אדרנלין בלב.
כן, אנחנו כן. נסיים, אנחנו חייבים לסיים, ואני אומר לך, משיחות, יש לי חבר שהוא חוקר מוח, הוא אומר, הם בשוויץ, הם מנסים ליצור חוויה חוץ גופית, כמו הקבלה הנבואית, אקסטטית של, כן. של רבי אברהם אבולעפיה. כן. שהוא עשה את זה באמצעות תבילות במקווה וחזרה רפטטיבית על שמות שם, הם עושים את זה באמצעות גירוי של אונות רקתיות, ואז הם יוצרים, זאת אומרת, החוויה היא כמעט אותה חוויה, הדרך אליה, יש לפעמים קיצורי דרך, זה מעניין, אבל נשאיר את זה לקהל הצופים שלנו, להתעניין מי שרוצה. אני מאוד מודה לך על השיחה המאלפת, הרב אורי שרקי, תודה רבה גם לכם.
שלום
לצופים. זהו, עד כאן, פרשת קורח.